ביום המלא הראשון של הריטריט כמעט והסתיים. איזושהי תחושת רווחה, סביר להניח, היום הזה לקראת סופו, ומצד שני גם המקום של, מה? יש עוד שישה, שבעה נוספים כאלה? אז את השיחה הערב הייתי רוצה להתחיל באיזשהו סיפור שאני נורא נורא אוהב לספר. תמיד כשאני מספר אותו אני גם שואל את עצמי אם יש לו קשר או אין לו קשר, אבל אני נורא אוהב לספר אותו, אז אני אספר אותו. זה סיפור סיפור אמיתי שהתרחש בכפר סבא לפני שנולדתי עוד, זה היה, אני חושב, תחילת שנות ה-60. גילה כבר מגחכת. אצל החבר'ה של ההורים שלי התחילה להופיע בבתים המצאה חדשה. קראו לזה מכונת כביסה. התחילו החברים לקנות מכונות כביסה. ועוד זוג קנה, ועוד זוג קנה, ועוד זוג קנה, ואימא שלי נורא, נורא רצתה מכונת כביסה גם לעצמה, שיהיה בבית. אבל היא ידעה כמו שאומרים, המצב בבית לא משהו, וגם הכירה את אבא שלי שהוא שמרן כזה, אז היא לא אמרה כלום. חיכתה הרבה זמן. ובסוף, באיזשהו ערב, אחרי שכבר, לכולם כבר היה, אז היא אמרה לו, תראה, עודד, אני והאימא, אימא שלו, ההורים שלי חיו עם ההורים של אבא שלי ביחד, אני והאימא עובדות כל כך קשה עם הכביסה, בחוץ, עם המדורה, עם הפיילוט, ולסחוב את זה וזה. מכונת כביסה כל כך הייתה יכולה לעזור לנו, להקל עלינו, אני נורא רוצה מכונת כביסה. אז אבא שלי אמר לה, מכונת כביסה יכולה מאוד לעזור לכם, אז יאללה, לכי תקנו מכונת כביסה. אז אמא שלי עלתה למחרת בבוקר, הלכה לאגד, עלתה על האוטובוס, נסעה לתל אביב, הלכה למשביר, הלכה לראות מכונת כביסה. ושם כשהיא הגיעה, המוכר סיפר לה ששמי, יש כבר המצאה חדשה. יש מכונת כביסה אוטומטית. לנו זה אולי פחות אומר הדבר הזה, אבל מסתבר שהתחילו המכונות כביסה, בהתחלה הייתה מין מכונה כזאת שמפעולה לפעולה היה צריך לגשת אליה ולהזיז. ואז כבר הגיעה המכונה עוד יותר משוכללת, אוטומטית, מההתחלה עד הסוף לבד. אז אמא שלי חזרה הביתה ואמרה לאבא שלי, תשמע, ראיתי מכונת כביסה אוטומטית, הספירה לו מה זה ואמרה לו, אני רוצה כזאת. אז הוא אמר לה, בשביל מה צריך מכונת כביסה אוטומטית? אז אמרה לו, מה, אתה לא מבין? אני אוכל לשים את הכביסה ואני אוכל ללכת. אז אבא שלי הסתכל עליה ואמר לה, חי עלי, לאן תלכי? כמו שאמרתי, אני לא בטוח שהסיפור הזה שייך, אבל אבל לאן אנחנו הולכים כל הזמן? יושבים כאן בתוך הריטריט, בתוך האולם הזה, ניצבים בחדר, מתכוונים לעצור, לעשות דבר כל כך פשוט, להסתכל לנשימה, והתודעה שלנו, המוח שלנו, הולך כל הזמן, לכל מיני מקומות. כל אחד ואחד פה היום בטח ביקר במקומות שהוא לא היה מאמין שהוא היה בהם. בודק כל מיני נושאים, חושב על דברים שהיו, על דברים שיהיו, על מה שקורה פה כל הזמן. אפשר לדמות את המקום הזה של להיכנס לריטריט אולי אפשר לדמות אותנו לספינה. ספינה באמצע מסע החיים עולה לאיזשהו כיוון הפלגה, אני יודע, כביש 6 או כביש החוף, ואדי ערה, אופס, אוף דה רוד, עוצרת בעמדו, חונה. מדוממים מנוע, מדוממים את המנוע של האוטו, מדוממים פלאפונים, מדוממים פה. מתכוונים לעצור. ומה שקורה לספינה, כשהיא חונה, כשהיא יוצרת, חוץ מי לדומם את המנוע, היא עושה עוד משהו. בעצם כשספינה מדוממת את המנוע, היא מגלה שאומנם ההתכוונות שלה לעצור קיימת, אבל עולם כמנהגו נוהג, הטבע כדרכו, והגלים על הים ממשיכים, הגלים, הזרמים. ובאיזשהו מקום זה מה שאנחנו מגלים כאן. כשאנחנו מביאים את הגוף שלנו ואת הכוונה שלנו לעצור ולחנות. ומגלים שמשהו בפנים ממשיך לעבוד מעצמו, כדרך הטבע. פשוט ממשיך לעשות את שלו. המחשבות ממשיכות להתרוצץ. מחשבה מעוררת מחשבה. עוברת מין רכבת כזאת שמעוררת בפנים רגשות, והרגשות מעוררים עוד מחשבות. הגלים ממשיכים לקחת. מתוך המקום הזה, בעצם התחלנו להציע אתמול בערב, וכאן היום, את הנשימה. הנשימה כדבר הנוסף שהספינה עושה. מטילה עוגן. מטילה עוגן שעוזר לה אל ההתכוונות הזאת של החנות, של העצור. עוגן שלא לא מחובר עם איזה עמודי בטון, או לא, כמו הפנתר הוורוד, שמים קרשים עם מסמרים ודופקים שזה לא יזוז בכלל. אבל עוגן שמחובר עם איזשהו כבל, חבל, עדין, אבל נחוש. ששוב ושוב מחזיר אותנו. מחזיר אותנו לכאן. זה לא קל, זה לא קל לעצור. לכאורה זה לעשות כלום. זה פשוט לא לעשות שום דבר. אבל זה כאילו איזה טייס אוטומטי בפנים ממשיך לפעול. בעצם הרצון שלנו לעצור לא עושה את הסוויץ' הזה. הטייס ממשיך לעבוד. אוי, כשאני אחזור מהריטריט, אני צריך לעשות את זה ואת זה בעבודה. אבל מה הקשר של זה עכשיו? למה זה עולה? אבל זה פשוט עולה. הטייס האוטומטי עובד. הכוונות הלכאורה כל כך קלה הזאת. אם נגיד לילד בן 4, בן 5, מה שאנחנו רוצים זה לשבת ו... לשים לב לנשימה, כמו שסיני הבת שלי הייתה אומרת, זאת אומרת, זה כלולה. אז אנחנו יושבים לעשות את זה. ואופס, זה לא כל כך קל. זה אומנם דבר פשוט, אבל זה בכלל, בכלל לא קל. מתיישבים. מה הם מתכוונים בכלל בדבר הזה? זה הנשימה. התחושות האלה של הבטן שהיא זזה, זה מה שמתכוונים, זה הנשימה. אולי כן. טוב, אז הנה, אני אשים לב לזה. הנה, נשימה, עוד נשימה. השקיתי את הגינה לפני שיצאתי? מה קורה עם אשתי בבית, עם בעלי, מסתדר עם הילדים? רציתי, הנשימה. זה פשוט מתופף. הגוף, לכאורה, מה אנחנו מבקשים מהגוף? בסך הכל לשבת, לא לעשות איזושהי, אני יודע. אני, אחר הצהריים, עשיתי, מה שלכם אסור לעשות, הלכתי לבריכה. שחיתי קילומטר. טוב, אז הגוף קשה לו, מאמץ, אבל לשבת? אנחנו מתיישבים, והגוף מתחיל לצעוק. אך, פה, והכאב כאן, וכאב פה, וכאב פה. כאבים שאנחנו בכלל לא מכירים, צצים כאילו מכל כיוון, ודוגשים את כל התשומת לב שלנו. שמיד איתה מתחילות הסיפורים הפנימיים, וככה הייתי צריך לעשות פעילות גופנית, אני לא גמיש, למה אני לא עושה יוגה, למה אני לא עושה ככה, וכל הדברים האלה עולים בפנים, עושים קקופוניה שלמה. שומעים לפי כמות הגיחוכים והחיוכים שזה קשה לכולנו. אני יושב פה פעם ראשונה ואומר, מה הם אמרו לי לבוא לדבר הזה? מה הם אמרו לי שזה כזה טוב? זה עונש. אחד אחר שהיה פה כבר כל כך הרבה פעמים, אם הייתי זוכרת שזה ככה, לא יודעת אם הייתי בא עוד פעם. התודעה הזאת שאנחנו בדרך כלל קוראים לה התודעה שלנו, אלה המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הגוף שלנו. ופתאום כשאנחנו לא באיזושהי תחושה שאנחנו בתוך איזשהו מצב של לתפעל אותם ולעשות איתם איזשהו משהו נורא מועיל, פתאום יש להם חיים משלהם. הגוף שאנחנו מבקשים ממנו רק לשבת, צועק, מתמרד. לא מסוגל להיות במנוחה? או שעוטף אותנו בתוך עננים של עייפות צמיחה? וואי, כל מה שאני רוצה זה לישון. המחשבות, הרגשות, כל כך הרבה קורה בפנים, כל כך הרבה דברים מתעוררים. רגע, 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 אבל אתם שלי, זאת התודעה שלי, זה המחשבות שלי. אני רוצה לעצור, וזה לא עוצר. זה באמת שלנו התודעה הזאת? המחשבות האלה באמת שלנו, שאולי כשמנסים לעצור זה יותר מרגיש שאנחנו שייכים למחשבות האלה, או לרגשות האלה. בכל אופן זה נראה שהם, כל החבר'ה האלה עושים מה שהם רוצים לעשות. קטע מתוך ספר של סטיבן לוין, קטע קצר, רעיון קטן שלו שהייתי רוצה לקרוא, זה מתוך הספר מי מת, המוות כמורה לחיים. נסו לדמיין שבמשך 24 שעות עליכם לחבוש כובע שמשדר את מחשבותיכם, כך שכל מי שנמצא בטווח של 50 מטר יוכל לשמוע כל מחשבה שחולפת במוחכם. תארו לעצמכם שהתודעה הייתה משודרת, כך שכל מי שנמצא בסביבה יכול היה להאזין למחשבות ולפנטזיות שלכם, לחלומות ולפחדים שלכם. כמה נבוכים ומפוחדים הייתם. עד מתי תניחו לפחדים האלה לבודד אתכם? נראה שלא הרבה אנשים היו ססים להשתתף בניסוי מעין זה. ולמרות זאת, אפשר לשער את תחושת השחרור הנפלאה שתציף את מי שלא ייאלץ עוד להסתיר דבר. איזו הקלה עצומה נחוש כשנבין שכולם מתנסים באותם חיבוטי נפש וספיקות, באותן פנטזיות ותחושות של חוסר ביטחון. מתי נשתחרר מהשיפוטיות? מתי נוכל לחדור מבעד לאשליית הפירוד ולהכיר עם קצת הומור בשגיונות התודעה של כל יצורי האנוש, בשגיונותיה של התודעה עצמה? והוא מוסיף למשפט, כדי להיות שלמים אסור לנו להתכחש לכלום. יש סיפור על אישה שחולמת חלום, ובחלום שלה היא מתהלכת בסמטאות של עיר עתיקה, בירושלים נאמר, היא הולכת שם בלילה, ופתאום היא שומעת מאחורי הצעדים. ואיך שהיא שומעת את הצעדים האלה מאחורה כזה, אולי באיזה חשש קטן. היא מחישה את צעדיה, אבל הצעדים מתקרבים. הם צעדים רמים כאלה. היא מסתובבת אחורה והיא רואה איזשהו צל מאוד גדול. מתחילה מאוד מאוד למהר, מנסה להתרחק, המון המון פחד, זהה בפנים. והצעדים הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים. מסתובבת עוד פעם אחורה ורואה שזה איזשהו שד ענק. הולך אחריה בעקבותיה. היא ממש מתחילה לרוץ, עושה שם איזושהי פנייה ופתאום היא רואה שהיא הגיעה לסמטה ללא מוצא. היא מסתובבת והשד הענק הזה שם עומד כולו מולה, מסתכלת לו בעיניים, אומרת לו, תגיד לי, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לה, מה אני רוצה? זה החלום שלך. ההזמנה שלנו בעצם בתחילת הקורס ובעצם גם לאורך כל הדרך היא קודם כל לפגוש את זה. לפגוש את השד, את התודעה, איך שלא תקראו לזה. לפגוש את הדינמיקה שקורית לנו בחיים תמיד, אבל בדרך כלל אנחנו כל כך עסוקים שאנחנו לא שמים לב לזה בכלל. הנשימה היא לא איזשהו אובייקט מיסטי שמשהו מופלא ומסתורי ומדיטטיבי וכל המילים שאולי אפשר להדביק לזה מסתתר שם שאנחנו צריכים לתפוס אותו בתוך הנשימה. הנשימה היא בסך הכל כלי. כלי מאוד חשוב, כלי מאוד מועיל, אבל כלי. כלי שמהווה עבורנו עוגן. כלי שבאמצעות העבודה איתו, אנחנו לאט לאט, ואני אגיד את זה עוד פעם, לאט לאט, צריך הרבה סבלנות, לאט לאט אנחנו עוגנים. לאט לאט התחושה של הנוכחות מגלה את פניה. לאט לאט אנחנו יכולים לראות יותר לעומקם של הדברים. כל ההתכוונות הזאת היא של לראות לעומק. אנחנו מסתכלים על מים, יש בהם גלים. אנחנו יכולים גם עם התנועות שלנו בתוך המים לעורר את החול ולהפוך אותם לאחורים. גם אם הגלים שוכחים, כל עוד אנחנו מנסים שם לגרום למים להיות צלולים, עוד ועוד חול יעלה שם. לא נוכל להסתכל פנימה. רק העצירה. לראות פנימה. ועל זה אנחנו בעצם עובדים עכשיו. זה לא קל. בלימודים שנשארו אחרי הבודה, הבודה אותו מורה רוחני מלפני 2500 שנה, שהוא בעצם מקורם של גוף הלימודים הזה והפרקטיקות האלה, הוא מקורה השראה. הבודה, הלימודים שלו מחולקים בדרך כלל להרבה מאוד קבוצות, רשימות כאלה. דרך שמונה הנתיבים, שלושה מאפיינים של הקיום, ארבעה מצבים שמימיים, שמונה מצבים ארציים, כל מיני רשימות מקולת כאלה. אני לא יודע אם הוא היה איזה עושה רשימות כפייתי, או שאולי פשוט בגלל, תודה, אולי פשוט בגלל הדרך שבה הלימודים האלה נשתמרו במשך מאות שנים, הם נשתמרו בעל פה, היה יותר נוח לתלמידים לעשות את הרשימות האלה. בכל מקרה כשאנחנו פוגשים אותם וקוראים אותם, יש הרבה מאוד רשימות כאלה. אחת הרשימות המרכזיות שם, שהיא רשימה שמשותפת בעצם לכל הזרמים השונים של הבודיזם, בכל הזרמים, בכל ההשקפות, בכל הדוקטורינות, היא תופסת מקום מאוד מרכזי, זאת הרשימה של ארבע האמיתות הנאצלות. או ארבע האמיתות המאצילות. ארבע אמיתות שמעצם הבנתם הן מביאות לטרנספורמציה, מאצילות עלינו משהו. האמת הראשונה היא האמת בדבר הדוקה. דוקה זה מילה בשפה הפאלי, כמו המילה בודה, כמו המילה דרמה, או המילה סנגה, מילים שכבר הזכרנו. השפה שבה נכתבו דבריו של הבודה. המשמעות שלה בדרך כלל מתורגמת ל-suffering, סבל. התרגום הזה הוא תרגום מצוין, ויחד עם זה הוא גם משהו בו חסר. כי בתוך המילה דוקה, הבודה מתכוון גם לדברים שקל לנו מאוד לזהות אותם כסבל, קומות שקיצוניים יותר בחוויה שלנו, פרידה ממישהו מאוד אהוב, מוות, מחלה קשה, חולי מאוד קשה, כל מיני דברים שבהחלט קל לנו להגיד זה סבל. ובתוך המילה דוקה ישנה גם התייחסות לחוויות שהן הרבה יותר עדינות, חוויות שהן לא סבל, אבל יש בהם איזושהי תחושה של חוסר סיפוק, או המילה הנפלאה שיש לנו בעברית, אי שביעות רצון. יש שם את הרצון והוא לא שבע, הוא רוצה עוד משהו, ואין בנו שלווה, אין בנו שקט, משהו יוצא, רוצה למקום אחר. אז בתוך המקום הזה של ארבע האמיתות המאצילות, האמת הראשונה היא הזמנה של הבודה אלינו להבין, להבין את האלמנט הזה של סבל, של חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון בתוך החיים שלנו. להבין, אין הכוונה להבין את זה כאיזשהו רעיון אינטלקטואלי. הכוונה להבין את זה בכל רמ"ח עברנו, לראות את זה רגע אחרי רגע, נשימה אחרי נשימה, צעד אחרי צעד. לראות את זה בתוך הרגע שזה קורה. To acknowledge it. להכיר במקום שעולה בנו בפנים. במקום שיוצא אל, שמחפש משהו אחר בתוך הרגע, או שמאוד מתנגד אל מה שישנו עכשיו. עד כדי כך משמעותית האמת הזאת היא שיש פעמים שהבודה מצוטט כי אומר, אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. אני מלמד דוקה ואני מלמד את הקץ לדוקה. לראות את המשמעות, את הגודל של הדבר, מגדיר את זה כדבר היחיד שהוא מלמד. אבל כשהוא אומר אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד, הוא אומר בעצם משהו שהמוח שלנו, רגע רגע, אבל אדוני, אמרת דבר אחד אבל אתה אומר שניים. אתה אומר גם סבל וגם את הקץ לסבל. ואולי כאן נחבא לו אחד הרעיונות הכי רדיקליים בתוך גוף הלימודים הזה, בתוך הפרקטיקה הזאת. שזה לא שאנחנו עושים את זה כדי להגיע לאיזשהו מקום אחר שנמצא בעולם אחר או בחיים אחרים, ששם מסתתרת הערה, התעוררות, אלוהות. לפעמים קורא לזה פנסיה אולטימטיבית, איזשהו משהו כזה. אלא השער הוא החיים שלנו, הרגע הזה. אותם דברים שאנחנו חווים כאן ועכשיו, ועוד לא בדיוק מסתדר לנו. מה? למה בדיוק אני צריך להחוות את זה? ואיך זה אמור להוביל אותי לאן שהוא שאולי אני מקווה שזה יוביל אותי? ההכוונה של הדברים האלה, אלה כאן. הקושי הזה שאנחנו עוברים הוא לא משהו שמשהו אחר יהיה שם. בו עצמו נמצא השער, בו עצמו גם נמצא הקץ לסבל. יכול להיות שזה במידה מסוימת, זה איזשהו סיפור שסיפרו לי לפני כמה זמן, קצת מזכיר, אולי נוגע. זה סיפור על צרפת, פריז, שלפני, אני לא יודע, כמה מאות שנים, אני חושב. בתקופה שלפני שבנו את מגדל אייפל, היו את התוכניות, היו את הכוונות, ובתוך העיר קמה לה איזושהי תנועת התנגדות. אנשים אמרו, מה זאת העיר שלנו, של המשוררים והסופרים ובתי הקפה והסיין והרומנטיקה, מה פתאום לבנות פה מפלצת פלדה שכזאת? וקמה איזושהי תנועת התנגדות שאחד האנשים המרכזיים בה היה הסופר הצרפתי גי דה מופסאן. והם מסעו את שלהם ועשו חוגי בית והפגנות ומאמרים בעיתונים. בכל אופן זה לא עזר והאייפל נבנה במרכז פריז. ואז אחרי שנבנה מגדל האייפל, התחיל אותו אדון, אותו גי דה מופסאן, כל יום ללכת למגדל האייפל ולאכול שם ארוחת צהריים במסעדה למעלה. וחברים שלו מתנועת ההתנגדות הרגישו עם זה לא כל כך נוח. מה? ואז אחד מהם אחרי כמה זמן ניגש אליו ואמר לו, תשמע, גי, זה לא בסדר, זה לא נראה לי איך שאתה מתנהג. הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, תראה, אתה היית אחד האנשים המרכזיים בתנועה שלנו שכל כך אמרה שהדבר הזה לא נחוץ לפריז ולא רצינו אותו. ועכשיו אתה הולך כל יום, יושב שם? אז הוא אמר לו, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו שגיליתי. יש מקום אחד בפריז שממנו לא רואים את מגדל אייפל. הכוונה היא לאו דווקא לא לראות את הדוקה, את הסבל, את אי הסיפוק, אבל ההזמנה היא בהחלט לשים לב לעצם ההתנגדות, עצם ההתנגדות לזה, וקצת לאט לאט לאפשר לאיזשהו ריכוך, התרקחות, שחרור, הרפיה, לאט לאט. לאו דווקא איזה משהו נורא גדול, שאולי דמיינו לפני זה שיבוא ואנחנו יושבים פה למה זה לא קורה. אבל לאט לאט, מתוך איזשהו אמון בתהליך, לתת לדבר הזה לקרות. וזה קורה. לאט לאט לאפשר לעצמנו להיות בלב של החיים שלנו. כי מה שאנחנו חווים פה עכשיו, נסתכל על זה בכנות ברגע, זה לא משהו כל כך שונה ממה שקורה לנו בחיים בכלל. אמנם בגלל שהעצירה הזאת והתחושה הוא כמו זכוכית מגדלת לשים על מה שקורה לנו בפנים, זה נראה לנו לפעמים, מה, הרבה יותר רע שיש לי פה, בבית אני הרבה יותר רגוע. אבל באמת, אנחנו בדרך כלל פשוט לא שמים לב, אנחנו מסיחים את הדעת. רצים למקרר, מזפזפים בטלוויזיה, יוצאים, עושים איזה עוד משהו בעבודה שאנחנו, כן, אנחנו חייבים לעשות אותו. ולא שמים לב לכל התנועה הנוירוטית הזאת. איך אתם רוצים לקרוא לזה? כל הדברים האלה שקורים בפנים, והם לגמרי לגמרי בסדר. הם חלק מהתהליך והפגישה איתם היא ליבו של התהליך הזה. תיך נתן, המאסטר הזן הווייטנמי שממוקם בעיקר בצרפת, אומר, מדיטציה משמעה להרגיע את עצמנו ולהתבונן לעומק אל תוך טבעו של הסבל שלנו. להרגיש רע עם כל הדברים האלה שפגשנו אותם היום. פגשנו אותם ועוד נפגוש אותם במהלך הדברים. מעניין וחשוב לזכור שלמרות שזה מרגיש נורא נורא אינטימי וזה נורא נורא שלי, זה לא לגמרי ככה. אנחנו פה די שותפים, לחוויה הזאת. להרבה מאיתנו שבת היום על הקרית, צום עיניים, בתוך הדברים שעולים, נשימה באה, היא הלכה, מחשבות, אני עושה את זה טוב, אני לא עושה את זה טוב, בשביל מה אני צריך את זה? מה זה, מה זה השקט הזה? מעניין מה, מה קורה פה עם כל האחרים? אז אולי עוד לפני שזה העיניים נפקחות קצת ו... וואו, מסתכל לפה, שם, חדר מלא בודות. ואני מהר עוצם את העיניים בחזרה ו... עוד פעם אני כישלון, עוד פעם אני לא מצליח, אפילו את הדבר הזה אני לא מצליח. ואולי, כל הם ביקשו להתרכז, ואני מכיר את זה במשפחה שלנו, סבתא שלי לא הייתה מצליחה להתרכז, אני לא מצליח. ואת כל הדברים האלה עולים, ואני יושב, וכולם ככה. ומה שאנחנו לא יודעים, זה שרגע אחרי שאנחנו עצמנו עיניים, זה שלידינו פקח אותם. מסתכל, מסתכל מסביב, וואי! זה רק אני ככה. שם את העיניים, וזה, וגס וואט. אותם סרטים, השמות של האנשים אולי משתנים, אותם סיפורים, אותם דברים. בקוט, בעדינות. תנו לעצמכם זמן. נעצום את העיניים ונשב כמה דקות בשקט ביחד.